אנחנו ממשיכים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעורים בספר הקדוש שורות הנפש, ואנחנו בכוח השכל. כוח השכל, כוח מרכזי מאוד. מבקשים בתפילה, אתה חונן לנו דעת, מלמד לנו בינה, חונן לנו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. או אחינו אשכנזים, דעה, בינה והשכל, נכון? כן? אתם אני? מה אתם אומרים? מה הברכה בדיוק? אתם אני מסתדרים עם אשכנזים, אה? טוב, מבקשים על השכל. השכל זה אחד מהכוחות המרכזיים בנפש, וצריך לדעת למה ואיך לעבוד איתו, וגם את החולשות שלו, ואיך מאזנים אותו עם כוחות אחרים. וקודם כל נראה מה זה כוח השכל. כוח השכל, אם אני אתן למישהו מאמר עכשיו, לקרוא מאמר שכלי, מישהו אומר, כתבתי מאמר שכלי מטורף וזה, בוא תקרא אותו. אני קורא, יש כל מיני אמירות, אמירה כזאת, כל מיני פרטים לא קשורים לכלום. מה אני אגיד? זה לא מאמר עמוק, זה לא מאמר שכלי. כתבת פה מלא נתונים, זה לא... מה זה שכל? זה היכולת להכניס יותר ויותר נתונים תחת קטגוריה אחת. כוח השכל זה כוח בנפש שמעוניין להמשיג, לתת מושג. אתן לכם דוגמה. שמך בישראל?
מרדכי
יהודי. אם אני אומר לך, אתה רואה את הבלטה הזאת? שאתה דורך עליה, אתה רואה את הבלטה? זה נקרא רצפה. בסדר? אתה רואה את הבלטה לידה? זה נקרא גם רצפה. אתה רואה את הבלטה לידה? מה מתחיל, שים לב, מה מתחיל להתעורר לך בנפש?
רצפה.
אל תחשוב, מה מתעורר לך בנפש? זה גם רצפה. אתה רואה את הבלטה לידה? זה גם רצפה. שים לב, מה עולה לך, עוד שנייה להגיד לי? ראיתם מה קרה? הוא שמע כמה פעמים משהו, זה דומה לזה. שימו לב, זה כוח בנפש שמתחיל לדמות. אם זה דומה לזה, כולם דורכים על זה, זה באותו צבע, ויש פה 60 כאלה, אח שלי, הכל זה רצפה, אל תעבור איתי. ישר יש כוח בנפש שקופץ ואומר, כל הבלטות הלבנות בצבע קרם, לבן, וזה, שאנחנו דורכים עליהם ב-60 על 60, זה נקרא רצפה. זאת אומרת, הוא לקח מלא פרטים, דחף אותם לקטגוריה אחת שנקראת רצפה. אל תעבור איתי על כל הבלטות, יש לי מה לעשות בחיים. זה כוח בנפש שקופץ, תופס מלא ענפים, ממשיג אותם תחת קטגוריה אחת. זה נקרא זה. דרך אגב, זה מה שהמדע עושה היום. המדע זה עיסוק שכלי, שהוא מחפש, למה שאני עוזב תפוח, הוא נופל לרצפה. למה שאני עוזב ספר, הוא נופל לרצפה. ספר חול, כמובן, כן. הייתי במסיבת סידור של הבן שלי, תלמוד תורה, אז אהבה תורה. היה נורא מרגש, ובא הגאון, הרב שלמה אבינר, תחלק להם סידורים, זה היה בירושלים. והוא בא, אמר להם, אמרו לו, בוא תדבר איתם איזה, אז הוא בא, אמר להם, שאני פותח את הסידור בבוקר להתפלל. מה אני צריך לעשות? אמרו, לפתוח את הסידור, להתפלל. אמר, לא, קודם כל, לתת נשיקה. מה עושים שלוקחים את הסידור בבוקר לפני התפילה? נותנים נשיקה, כל הילדים נותנים נשיקה. כשמסיימים להתפלל, נותנים נשיקה. ואם חס ושלום הסידור נופל על הרצפה, אז כל הילדים אומרים, נותנים משיקה. אז הרב אומר, לא, הוא לא נופל. הסידור לא נופל. קיצור, כל המדענים היום מחפשים להכניס קטגוריה, להכניס לקטגוריה שכלית. הם מחפשים כמה שיותר, ספר חול נופל על הרצפה. למה שאני עוזב שולחן מגובה נופל על הרצפה? אז אם יכתוב מאמר, השולחן כי הוא נמשך לידי, לא, אני מכניס את כל התופעות האלה, בדבר אחד שנקרא גרביטציה, חוק מדעי שכלי שעלו עליו על פי תצפית וניסוי, שבהסבר שכלי למה מסה קטנה נמשכת למסה גדולה. כוח המשיכה, כל מסה פועלת על מסה, ומסה כבדה מושכת אליה את כל המסות היותר קטנות ממנה, כמובן שיש מרחק משיכה. אז זה מסביר לי מלא תופעות אחת, קטגוריה אחת, זה נקרא שכל. בסדר? זה לימוד שכלי. אתם רוצים, נפתח סוגריים קטנות, נסביר למה השם הוא טוב? בשכל. אה? שאל אתכם שאלה. מה השורש של כל הרע בעולם? מה המנוע והשורש של כל הרע בעולם? גאווה.
חיסרון.
אתה גאון. אתה יודע, היה לי תקופה בחיים שהייתי נוסע, לרב שלי, והייתי חוזר, הייתי לוקח חרדים בדרך. הייתי שואל אותם, אלא ללמוד תורה. כתוב בתורה, והגית ביום ובלילה. לזרוק את השאלה צעד אחד אחורה, זה לא פותר את השאלה. זה רק מרחיק אותה אחד אחורה. כן, אז למה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה? אני שואל, מה המנוע של כל הרע? אתה אומר, היצר הרע. אני אומר, מה המנוע של הרע? מה ההגדרה של הרע? מה מניע אותו? לא להזיז אחד אחורה. זה השם אמר, ודאי. למה השם אמר? לטוב לנו כל העמים, חלטנו קיים את זה. למה הוא כתב את זה? זה נקרא סיבה ותוצאה. שאתה נסביר משהו, תענה לי, לא ענית לי. לקחת את זה אחד אחורה. טוב. המנוע של כל הרע לגלות הטוב. וואי, 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 וואי. אתה לא מדבר הרבה הרב קוק כבר. סתם. נגיד לכם הגדרה, תגידו אם אתם מסכימים איתה. הגדרה הזאת נותן בעל הסולם. בעל הסולם היה קדוש עליון, מקובל, אב בדין. בעל השגה. עכשיו תראו כמה אתם מסתבכים, שאני שואל אתכם, מה שורש מהמנוע של כל הרע בעולם? תראו כמה אתם מסתבכים. אתם לא צריכים כמעט להגיד מה הדיבור. אחרי שהוא נותן את ההגדרה, אתה אומר, וואלה, הוא צודק. זה גדולי עולם. קיים לנו חכמי ישראל, אשרנו. הוא כותב, השורש והמנוע של כל הרע בעולם, זה שאדם רוצה לקבל משהו לעצמו. או בקצרה, רצון לקבל. עכשיו שימו לב טוב. מה? שימו לב טוב. כל אירוע, תראו כל אירוע שיש רע בעולם, מישהו שם רוצה לקבל משהו. אדם גונב. למה אני גונב לך את המאה שקל? רוצה לקבל את המאה שקל. אם לא הייתי רוצה לקבל? גונב. לא הייתי גונב. אדם רוצח, רוצה לקבל כבוד. כל המנוע של הרע בעולם זה שמישהו רצה לקבל משהו. מה זה שורש? אתה רואה תפוזים, עלים, ענפים, גזע וזה. אתה אומר, כל זה יוצא מהשורש. אתה אומר, איך? קח את התפוז הזה, לך לענף, לעץ, לגזע, בום, עולה שורש. קח רצח, תבדוק, הוא רוצה לקבל משהו. לא רוצה לקבל, לא רוצה אותו. המנוע של כל הרע, שימו לב, בחיים אני לא אעשה רע למישהו אם לא רציתי לקבל משהו. זה נקרא רצון לקבל. או בטרמינולוגיה יותר של בעל הסולם, לקבל על מנת לקבל. צריך לדעת לקבל בצורה טובה, יש לי סדרה שלמה, אז אולי נעשה פה אחרי רות הנש גם סדרה על זה, אבל רצון לקבל על מנת לקבל, ראשי תיבות? המלאק. המלאק ראשי תיבות על מנת לקבל. מי שעסוק רק בלקבל, בעברית שלנו, אגואיזם, נרקיסיזם, אז זה מוביל אל כל הרעות בעולם, זה הקליפות, זה התאומה, כן?
אבל זה רק במעשים של בני אדם. כאילו, אם אני אגיד לך עכשיו
שטורנדו בא והורס בתים. מצוין. אומר, טורנדו בא והורס בתים. מה היה שם? תשובה. ההגדרה שלך של הדבר הרע, זה רק אם אתה רצית לקבל משהו. אתן לך דוגמה. בדיוק. אתן לך דוגמה. מישהו, איך קוראים לך?
יקיר.
הבן יקיר לאפרים, ילד שעשועים. יש על זה פסקה גדולה בהקדמה לספר הזוהר של בעל הסולם, שהקדוש ברוך הוא רצה להשתעשע אותנו, בגלל זה ברא אותנו. אני אשאל אותך שאלה. אם אדם נוסע במטוס, במסוק, ומתרסק, זה טוב או רע?
רע.
ואם זה נשיא איראן? בום. אם לא, אם תלוי, אם רציתי לקבל שהוא יהיה בחיים, אז זה רע. אם רציתי שהוא, לא רציתי לקבל שהוא יהיה בחיים, נשיא איראן, נכון? כמעט אמרנו על זה הלל, שנשיא איראן יתרסק. מסתבר שגם טורנדו, או סופה, או אש, במדינות שלמות שלא נכבט, אלוהים יודע למה, או כל דבר שקורה, זה עדיין לא מוגדר רע, עד שיהיה אדם שרוצה לקבל משהו מהסיטואציה, ואז הוא יגדיר את זה כרה. ואם הוא לא רוצה לקבל את זה, הוא יגדיר את זה גם כן, טוב, תאונת מסוק, שריפה, אם עכשיו פורצת שריפה, לא יודע, במעוזי החיזבאללה, שם התפוצץ מה שנשאר, כן, התפוצץ עליהם, אמן. מה, אני מגדיר את זה כטוב גמור. רע, שימו לב, השורש של הרע והמנוע של הרע, זה רק, כלפי האדם, זה רק אם הוא רוצה לקבל משהו. אם הוא לא רוצה לקבל, אז הוא גם לא יגיד זה לא טוב ולא רע. נשרף איזה עץ באינדונזיה, לא יודע. מסתם בעולמו של השם, רוצה שיהיה עצים, אבל לא, אין לי, אם זה חבר או מישהו שתאונת מסוק, ודאי. אז שלב ראשון, עברנו את המשוכה הזאת, מאתגר אתכם, תביאו לי משהו שמישהו פעל משהו, או תופעת טבע, או משהו שמוגדרת. שימו לב, גם המנוע שלי לעשות רע, וגם ההגדרה שלי למשהו רע, היה שם רצון לקבל. כן.
יכול להיות שאבל לקבל יהיה בעוד כמה דברים?
כן, 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 כן. זה עניין. מי חטא עץ הדעת טוב ורע? האדם הראשון, כתוב בספרים, אנשים חושבים שהאדם הראשון היה כמון, הוא רק בעל השגה. זה לא נכון. כתוב בספרים שהאדם הראשון, הוא כלל את כל נשמות העולם. עם סוף העולם והצופו, חי לנצח וכו'. נבין, לא היה בעל השגה. הטעו במלאכי השרת לומר שהוא אלוקים. חושבים שהוא היה אדם כמונו, אדם הראשון, רק שהיה בעל השגה. זה לא נכון. כתוב בספרים שאדם הראשון זה מציאות כללית שכללה את כל הנשמות. ברגע שהוא חטא, שאדם חוטא, הוא נופל לעלמא דפירודא, והוא נפרד לחלקים, להמון המון חלקיקים, וכולנו מתקנים חלק מחטא האדם הראשון. על כל פנים, לעניין שלנו, בחטא האדם הראשון, אדם אכל מעץ הדעת טוב ורע. אומר מערכו, רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה, היה מגדולי תלמידי הארי, רוב כתבי הארי שיש לנו זה ממנו, הוא כותב, מה זה לאכול משהו? שימו לב, אני אדגים לכם, בסדר? נדגים לכם, כיוון שאתם כבר תיקנתם את תאוות האכילה, נדגים לכם איך זה נראה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מה קרה פה? מה זה לאכול משהו? זה להתאחד איתו. שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, כתוב בספרים הקדושים שהוא התאחד עם הטוב והרע. הוא לקח מציאות והתאחד איתה. מעכשיו, אומר מערכו, נכנס הטוב והרע בצורה מעורבבת לתוך האישיות שלו. מאז אומר מערכו, היית חייב תורה. למה? כי אתה כבר לא יכול לסמוך על האישיות שלך. ואז אומר, שמה, אני עכשיו מה שאני מרגיש, מה אתה מרגיש? אתה יכול להרגיש שרה, נכנס בתוך החרה. ברובד הגופני זה הכי פשוט. באדם יכול להימשך לשוקולד או לסיגריות ולהגיד, אני ממש רוצה את זה. אני זכתי להיות חופש במדע. יום אחד קראו לנו לטפל בגוי ערבי מסילואן, מהשן טיים, מהאולטרסאונד שלו בערך. אנחנו באים, הוא באמצע התקף. אני אומר לו, תירגע, תירגע. הוא אומר, טוב, כדי להירגע, תביא לי סיגריה. באמצע התקף. המד בריא או לא השתבש לו לגמרי, כבר אסור לסמור, לא נתתי לו. הוא אומר, אתם מלחיצים אותי, אתם באים, בודקים לי, זה היה פה התקף בלגן, תביא סיגריה לי, רגע, כאילו בתוך הזה. לפעמים בגלל שהרע נכנס לתוכך, אתה יכול להימשך לרע מתוך הקולות הפנימיים שבך, לכן אתה צריך משהו חיצוני אובייקטיבי שייצג את הטוב וללכת עליו. איפה רואים את זה בעולם החיל האוויר? ורטיגו. ורטיגו זה תופעה שהטייס טס, יש לו מעליו את השמיים, מתחתיו את הים. אתם יודעים, אחרי שאתה טס הרבה זמן, מהשמיים בגוון מסוים, והים בגוון מסוים, ויש, המטוס הוא טס, יש לו כל כמה דקות, או כל כמה שניות, אני לא בקי בזה, לא, תפסו את העיקרון, יש לו, הוא זז קצת, זז קצת. עכשיו, תחשוב, אחרי איזה שעה טיסה, אתה משלים סיבוב שלם, חצי סיבוב, סליחה. מה קורה? הוא חושב שהשמיים זה פה, הוא חושב שהים זה השמיים, כי הוא לאט לאט עבר. עכשיו, זה לא עניין של משיכה, הוא תפוס עם חזק, עם חגורות, הוא כבר לא מרגיש כלום. עכשיו, לאט לאט הוא עושה מהפך, עד שהוא כבר לא יודע מה למעלה, מה למטה. לפי העצמאים, הוא לא יודע להבדיל. לכן, מה הסכנה? שהוא לחץ, ייכנס לתוך הים. לכן, מה הוא חייב מכשיר חיצוני אליו, שלא בנוי על הרגשות שלו, שאומר לו מה למעלה, מה למטה. הוא חייב להאמין לו. נקרא ורטיגו, שהטייס כבר אסור לסמוך על... הוא לא סומך על עצמו, הוא סומך על המכשיר. זה פחד פחדים. עכשיו שאתה ממריד, אתה נכנס לתוך המים. אותו דבר, מח, עץ הדעת טוב ורע, אומר המערכו, הרע נכנס לתוכך, ואתה תשב בחדר ותגיד, אני לא מקשיב לאף אחד, לא לרבנים, לא למסעדות, לא לתנך כלום, אני, מה אני רוצה? אתה יכול לרצות רע. לכן, אומר הרב קוק, באורות התורה, אדם הישר, מחויב להאמין בעצמו, זה וזה, אבל... שהתורה תהיה נר לרגליו, לבדוק את עצמו. אני שומע על הקולות הפנימיים ואני מקשיב, אני מסתכל מול התורה. עד כאן, איך הגענו לזה? מה שאלת? כן.
זה יכול להתאים
לעוד דברים. מהרגע שהטוב הרע התערבבו, אז לפעמים אני יכול לעשות דבר טוב שמעורב בו רצון לקבל. טוב בהגדרה זה להשפיע טוב לזולת. אבל מהרגע שהתערבב, אז אני יכול ללמוד תורה כדי שיקראו לי רבי, ללמוד תורה כדי לקבל מלגה. אז נכנס גם הקבלה בתוך הטוב. אבל אני מדבר על הרע. מה ההגדרה של רע? שאני מנצל, מושך, לוקח, אגואיסט. זה שורש כל הרע. אם מישהו לא, לא יהיה שום דבר רע. עד כאן עברנו את המשוכה הראשונה, מה השורש של כל הרע? רצון לקבל לעצמי. כן.
אבל אם אני יכול להגיד כאילו, רצון לא להפסד,
כאילו... כן, כן, אתה מקבל אי הפסד. בסדר? יופי. עכשיו, שלב שני. אתם זוכרים מה אנחנו עושים כאן? אנחנו לומדים בשכל שהשם הוא טוב. יש? יופי. שלב שני. מתי מתעורר רצון לקבל? אצל האדם? רק שחסר לו. אכלתם עכשיו ארוחת ערב, נכון? תחשוב, אתה הולך למסעדה, אנטריקוט ורוטב בירה, קוס תפוזים, קוסקוס, סלט, הכל. אוכל, מסיים לגמרי. אתה יוצא מהמסעדה. אתה רוצה עוד פעם להיכנס לאכול? מה פתאום, אני גמור, אתה נענן שיהיה מקי. לפני המסעדה אתה רוצה ממש להיכנס לאכול. מתי יש רצון לקבל משהו? מתי שהוא חסר לך. שלב 2 עברנו? רצון מתעורר רק בעקבות חוסר. שלב 3, הקדוש ברוך הוא שלם, נכון? לא חסר לו כלום. אם לא חסר לו כלום, הוא לא רוצה לקבל לעצמו כלום. אם הוא לא רוצה לקבל לעצמו כלום, הוא בחיים לא עשה רע. אם הוא לא עושה רע, מה הוא עושה? רק טוב. הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט. זה בעל הסולם, אומר, מאמר מהות הדת ומטרתה. זה הראיה שלו. שורש כל הרע, רצון לקבל. רצון לקבל מתעורר שיש לך חוסן. מי ששלם ולא חסר לו כלום. אם אני רואה, אין לי כסף, חייב כסף. אני רואה שיש לו שטר של 200, הוא קופץ ראש בבריכה, הולך לשחות, אני אוכל לבגדים, לוקח לו 200 שקל. אבל אם אני מיליארדר, שאני יושב בתוך כסף איזה שלי להלומים, אין לי מה לעשות עם הכסף, די, אני יושב מלא כסף. ואני רואה אותם, אני אקח, אם אני מלא במשהו, הקדוש ברוך הוא זה אינסוף חוכמה. הוא לא רוצה לקבל חוכמה. אינסוף חירות, אינסוף שלמות. למה שירצה לקבל ממך, ברגע שהוא לא רוצה לקבל, אם הוא לא רוצה, אין, לא חסר לו שום דבר, הוא לא רוצה לקבל, אז מה הוא רוצה רק? רוצה רק להשפיע טוב, סימן שהוא עושה רק טוב. מה שהיה להוכיח? כן.
אז למה כביכול הוא צריך את התפילות של היום?
איי, 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 איזה שאלה. בסדרה שאני מלמד, בטוב ומטיב, זה כל הסדרה עוסקת בטוב האלוקי, ואיך הוא נפגש עם איתנו, זה נקרא השראת שכינה, שהטוב ישכון בנו, כמה חירות יש בך, כמה צדק יש בך. אז אני הבאתי את השאלה הזאת בפרק א' סעיף 9. האם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל את העבודה שלנו? תשובה, הוא רוצה לקבל את זה כדי שהוא יוכל להשפיע לנו. וקבלה על מנת להשפיע אני חושבת השפעה. אני אפתח את זה רגע, בסנו. אם ביבי בא לכאן ורוצה להתארח בסדרות ואתה בא ומציע לו לאכול ארוחת ערב אצלך, אתה מציע לו, אתה אומר לו, בוא תאכל אצלי ארוחת ערב. ושהוא מסכים לאכול אצלך. מי עושה טובה למי? הגמרא בקידושין דף זין. אומרת שאדם מקדש אישה. הוא צריך לתת לה ולומר לה. נותן לה טבעת, והוא אומר, נותן ואומר. אומרת הגמרא, אם יש שם כל מיני סיפורים, קידושין נתיים וכו', ואז אחד המקרים... נתנה היא ואמרו, הגמרא שואלת, היא הביאה לו פרוטה או טבעת או משהו, ואז הוא אמר, אומרת הגמרא לא מקודשת, צריך שהוא ייתן, אלא אומרת, באדם חשוב מקודשת. מה הכוונה? באדם חשוב. אומרת, אם הוא אדם חשוב שהוא מסכים לקבל ממנה, זה נקרא שהוא נותן לה. אם ביבי, אתה הולך לביבי עכשיו שם פה, אתה פונה לברחוב, רוצה לאכול אצלי צהריים, והוא אומר, כן. ואתה הולך מכין שניצלים ואורז ופרגיות והכל. ברור לכולם שהוא המשפיע כאן. אלא מה? הוא מקבל ממך כדי שיוכל להשפיע עליך. קבלה על מנת להשפיע, אומרים לך, זה להלוכה, זה לא וורט, להלוכה. אם היא נתנה לאדם חשוב, עצם זה שהוא הסכים לקבל ממנה, מי אבך שתתן לי את הבעל? עצם זה שהוא הסכים לקבל ממנה, זה נקרא השפעה. קבלה על מנת להשפיע, אני חושבת השפעה גמורה. אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשמור את המצוות, הוא רוצה שאנחנו נשפור את המצוות כדי שהוא יוכל להשפיע לנו, נכון? לטוב לנו כל הימים ולחיותנו כיום הזה. לכן הוא מבקש ממך כביכול, תביא לי ערבית, תביא לי ציצית, תביא לי שמירת שבת. למה? כדי על ידי כך אתה מזכך את הכלים ואתה מקבל את הטוב שלו. אז הוא רוצה לקבל את הקשר איתך ושתעשה לו נחת רוח ושתעשה את הדברים כדי שהוא יוכל להשפיע. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע, זה נחשבת השפעה גמורה, ולכן אומרים שהקדוש ברוך הוא רק משפיע טוב. למה הדבר דומה? לאמא שאומרת לבן, הכנתי לך על ארוחת צהריים, תעשה טובה וזה, תאכל את ארוחת צהריים. שהוא אוכל ארוחת צהריים בשביל מי זה? היא ציוותה אותו.
הוא אוכל בכוח,
הקדוש ברוך הוא אומר, תביא לי זה, כל מה שתביא לי זה כדי שתוכל לקבל את הטוב ממני. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. היא אומרת, תעשה את הציווי שלי כדי שתהיה סביה, שתהיה בשבילך. אותו דבר לטוב לנו כל הימים חלטנו כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתך בקשר. רוצה לקבל לך נתנו, הוא שומע תפילה, הוא רוצה אותך. אבל כל הרצון שלו לקבל ממך זה על מנת להשפיע לך. כי עכשיו אתה לא יכול לקבל את הטוב שלו, אין לך כלים. אז אתה עושה את המצוות, אתה מזכך את הכלים, אתה מקבל את הטוב שלו. זה נקרא רצון לקבל על מנת להשפיע. עכשיו השפעה גמורה, לכן אומרים שהוא רק משפיע. זה דרך אגב הגדרה של טוב. טוב זה מי שמשפיע לזולת ממנו. הילד הכי גאון בכיתה הוא לא יקרא טוב, הוא יקרא חכם. טוב זה אם הוא יעזור לאחר גם להצליח במבחן. מי שיודע את הכל, למשל אגואיסט, לא מלמד לאף אחד אוסף, זה מה נקרא לו? נקרא לו הגאון של הכיתה, אבל אגואיסט לכיתה. בסדר? והקדוש ברוך הוא רצה להטיב. הקדוש ברוך הוא טוב. טוב זה שהוא בורא יצור אחר ומטיב לו. משפיע לו טוב. גם מה שהוא אמר לקבל מאיתנו, הוא רוצה לקבל, אבל זה נת להשפיע לנו. אחרי זה נחשב השפעה גמורה. סגור סוגריים, זה הנה סיבה, תוצאה, זה הגדרת השכל. מה השכל עושה? לוקח את כל הרע שבעולם, וממשיג, בום! רצון לקבל עצמי. דרך אגב, רע, ראשי תיבות? רצון עצמי. רשע, ראשי תיבות, רצון של עצמו. מישהו כל הזמן, רצון של עצמו. בסדר? תזכרו את זה. המלאק, רע ורשע, אותו עניין. אגואיזם, אגואיזם, איזם. מכל דבר, רק מנצל, רק מושך. דרך אגב, שזה נכנס לתוך עבודת השם, יש אנשים שלא יצריכו לצאת מעצמם. זה נקרא תורה שלא לשמה. לא לשם היי, לא לשם דבק בשם. אלא מה? הוא לומד תורה, כי יש מלגה. הוא לומד תורה, כי זה מקצץ לו שנה וחצי מצהל. הוא לומד תורה, כי הוא מפוחד, הוא בלי זהות, הוא רוצה זהות. הוא לומד תורה, כי זה חיים יותר יציבים, משפחה יותר יציבה. זאת אומרת, הוא בא לתורה כדי לקבל. זה בסדר או לא? זה מצוין, ככה מתחילים. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, זה נקרא לא לשמה, לא לשמה. מה? שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. חייב להתחיל ככה, רק ככה מתחילים. רק לא להתעקע בזה כל החיים. כמה שאתה יותר מצליח להיות מונע מתוך צדדים יותר גבוהים, יותר עליונים, יותר אלוקיים, יותר משפיעים, יותר מטיבים, ככה אתה יותר אלוקי. כן.
חוקים, משפטים, לחיים טובים,
אבל
לא יכול
לתת, לא הוא רוצה, הוא רוצה להיות איתך בקשר, הוא רוצה ש...
אמרת ספציפית על תורה,
מה זה תיתן לו?
אמרת, אנשים עושים את זה כדי ללמוד שיהיה להם חיים יציבים וזה, סבבה. אתה מתכוון כאילו בקשר עם אלוקים?
אם אדם, אני אגיד לך מה הסכנה בזה, אם אדם לומד תורה רק כדי שיהיה לו חיים יציבים, ברגע שהחיים שלו מתפחים, הוא יעזוב את זה.
מה, הוא רוצה בטוב, הוא רוצה בקשר עם
אלוקים. כן, אבל אני אתן לך דוגמה. חתונה. אדם מתחתן עם מישהי, למה הוא מתחתן איתה? רק, שים לב, רק, זה בדרך כלל מעורבב, אבל רק כדי שהיא צמח אותו ותכין לו אוכל. ביום הראשון, שהיא כבר לא מסמכת אותו, ולא מכינה לו אוכל, מה? להתראות?
כן, אבל אלוקים לא יפסיק.
לא, 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 אני מדבר על האדם. הנה דוגמה. שמי שנכנס לקשר רק כדי לקבל, ברגע שהוא מפסיק לקבל, הוא אומר, מה אני עושה כאן? נכון? מה אני עושה כאן? אבל אם אתה נכנס לקשר גם כדי לתת, כדי להיות בצלם אלוקים, לבנות משפחה, גם שאתה מפסיק לקבל, אתה נשאר, כי זה לא הסיבה היחידה שנכנסתי. אדם קונה רכב רק בגלל שהוא בצבע אפור. אני רוצה רכב אפור, יש לו סריטה מטורפת. ברגע שמישהו בא בלילה צבע לאוטו, אין לי מה לעשות איתו. אין לו קרה רכב כדי לנסוע, גם צבעו לאוטו, נשאר. אם אדם נכנס לעולם התורה, רק, ברמה אבסולוטית, רק כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, יציבות, ברגע שיש צדיק, אתה יודע, יש פה המציאות, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא, לא פשוטים. אז יכול להיות שאתה אומר, בוא נעים, זה לא נותן לי את זה, אני לומד תורה. זה בא לסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות. מהלך ארוך, הוא אומר שמי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא יותר נסתר ממנו בדבר הזה, כי הוא אומר, אני גם לומד תורה וגם אני לא מקבל שכר. יש סכנה גדולה, אם זה לא לשמה, סכנה גדולה שהוא יעזוב, נעשית לו שם המוות. לא מעט אנשים אומרים, סבבה, הבנתי הכל, וזה, לא קיבלתי את מה שרציתי, אני יכול למצוא את זה גם בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, יכולים לעזוב. לכן המניעים צריכים להתעלות. אני פה כי זה טוב לעולם, זה מתקן את העולם, צריך חומה כזאת, וזה, גם אם אני לא מקבל את כל מה שרציתי. בסדר, אבל זה בסדרה, אנחנו מרחיבים על זה, אני סוגר סוגריים, רק תראו את כוח השכל שמה הוא עושה, ממשיג ומנתח ומכניס תחת הקטגוריה שלו המון המון פרטים. בסדר? עכשיו נקרא את הרב קוק. לאט בעמוד 386 בספר הקדוש אורות הנפש. מי שעדיין אין לו את הספר, השם ירחם על נשמתה אומללה. אני סתם צוחק, אבל הבאתי, עדיין יש פה כמה אפשר לקנות בשמחה. שלמות השכל, אורות הקדוש חלק א' עמוד ר' נ' ו', שלמות השכל איננה תלויה בריבוי המושגים, כי אם באחדות השוררת בהם. ראיתם? השוררת בהם, אחדות. אל תגיד לי המון מושגים, תגיד, תאחד, תגיד איך כולם נכנסים תחת קטגוריה אחת. מובן הדבר שכל מה שהמושגים רבים ביותר, גבורת האחדות מתגלה וחיי העמוקים מתבלטים. אם הצלחת להכניס לי, להסביר תחת חוק אחד שכלי שתי פרטים, אז זה שכל מסוים. הכנסת אלפי פרטים, זה כבר שכל הרבה יותר גדול. תראו איזה שכל יש לבעל הסולם שנתן לנו את החוק הזה, אה? תראו עכשיו, כל הרע בעולם, רצון נקבל לעצמו. וזאת החטיבה של אחדות ההשכלה, אי אפשר כלל שתהיה קנויה על ידי איזו מסירה חיצונית. מאיפה הנפש נמשכת לברר את היסוד האחדותי שמאחד את כל הפרטים? למה הנפש נמשכת לאחד את כל הפרטים תחת קטגוריה אחת? המדע היום שופך על זה מיליארדים. תשובה? מהנשמה. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, ומה הקדוש ברוך הוא אחדותי? גם הנשמה אחדותית היא שואפת לאחדות. זה התפקיד שלה, לאחד את כל הגוף, ונשמת ישראל מאחדת את כל הלאומים, והכוח זה מאחד את כל הטבע. תמיד לשאוף לאחדות. מאיפה רעיון האחדות הגיע לאדם בכלל, שיש בו כוח חסר? התשובה מהנשמה. הנשמה היא אחדותית כמו מקורה, נכון? חס ושלום, סליחה על ההשוואה, אבל אם יש לך פיצה עם זיתים, ואתה לוקח חלק מפיצה עם זיתים, מה יש בחלק? מסתם מה, פיצה עם תירס? אני לא שואל שאלות קשות, רבו איסה, לא לפחד לנו. איך יהיה פיצה עם תירס? זה חלק מהפיצה עם זיתים. אלא אם כן עשית חצי תירס, חצי זיתים. לא סבך עכשיו, אני לא חושב בפלפולים. זיתים! הנשמה היא חלק אלוק הממעל. אלוק הממעל הוא אחדותי. אז החלק שלו הוא גם אחדותי. הוא שואף לאחדות. זה מה שגורם לך כשאתה יודע משהו ועושה אחרת, איסורי מצפון. מה זה איסורי מצפון? זה קולות הנשמה, אומר הרב. זה קולות הנשמה שאומרת, אתה לא אחדותי, אח שלי. ולכן מוסיף דעת, מוסיף מחרוב. כל שאתה יודע יותר על האידיאל הזה, ואתה פועל אחרת, זה מכאיב. אז אומר הרב, וזאת החטיבה של האחדות, הכוונה, הכוח הזה של האחדות, ההשכלה, של אחדות ההשכלה, אי אפשר כלל שתהיה קנויה לו על ידי איזה מסירת חיצונית. בנשמתנו, בקרבה היא מונחת סגולה עליונה זו. כוח האחדות הוא מתחיל מהנשמה, ומבקש שתגלה את האחדות ברמת הרוח, וברמת הנפש, וברמת המעשים שלך. וצריכים אנו להתוודע אליה, כדי שנוכל לחיות מזיו הברכה העליונה הזאת של אחדות השכל. בסדר? הלאה. זה הגדרת הצלם. מה זה כוח? זה כוח בנפש שמחפש להכניס תחת קטגוריה אחת המון המון פרטים, בעברית שלנו לאחד. ואל תסרוק מלא דברים. תסביר לי איך כולם קשורים. זה סוגיה. מה זה סוגיה? אתה אומר, גם זה וגם זה, גם המקרה הזה, ואתה מסביר את הכל בסיפור אחד. הרי מה עושים לעדים? עדים שבאים להעיד. עכשיו, תספר לי מה היה. ספר לו, הוא הלך, הוא קפץ, הוא זרק, היה צפר... מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא הבנתי, מה אתה אומר? אתה רוצה להסביר שאתה צודק? אני שואל מישהו, אתה רוצה להסביר? תסביר לי איך ראיתי אותך במצלמה של סבתא שלך שעה לפני האירוע, ואחרי זה, בבית של סבתא היה אירוע, רואים את כולם חוץ ממך, ורואים דקה לפני הפיצוץ בקיוסק, רואים אותך עובר שם עם כובע שחור על הראש. תסביר לי, יש פה פרטים. אתה נמצא אצל סבתא, פתאום שעה אתה נעלם, אתה מופיע דקה לפני. עכשיו, אם הוא אומר, שמתי כובע על הראש, הלכתי, חזרתי, הייתי... מה, לא, אני לא מבין מה אתה אומר. אתה רוצה להסביר לי בשכל, איך אתה לא קשור לאירוע, תסביר לי. אז הוא מתחיל להסביר, תקשיב. סבתא אמרה לקנות עגבניות. היה לי קר באוזניים. עכשיו, תראו, הוא לוקח מלא נתונים שהצטברו, ומופיע אותם תחת סיפור אחד. יש לה, בהקלטה של הוואטסאפ תפתח, הוא נותן מלא פרטים, שהוא מלך סיפור שהוא הלך לקנות עגבניות, הוא עבר שם כובע שחור לפני, הוא לא קשור לאירוע. איך אני יודע שלא קשור? הוא מוסיף לך עוד פרט, עובדה שלפני הפיצוץ לא הייתי שם. תראה, התפוצץ, אני לא שם בכלל. אני כבר מופיע ברחוב אחר. אתה לוקח סיפור אחד ומכניס את כל הפרטים שעוזר אותם בתוכו. זה סיפור שכלי שמשכנע, אדם שכלי. לא שכנע, תשב בכלא, כביכול. יש אנשים שלא עובדים כוח השכל. כוח הרגש זה קפיצות, בא לי חם, ניכר לי, הולך, עוזר, זה אסור לבנות עליו. הוא חשוב מאוד, נגיע אליו, הוא נרגיש אלוקות, זה אבוידי רצינית. אבל כוח השכל, דרך אגב, זה המבדיל בין אדם לבהמה. לבהמה יש רצון, יש דמיון, יש זיכרון, יש כוח קבע של עיכול, יש מלחמות על טריטוריה, יש לה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, יש לה הכל. קוף, יש לו כל מה שיש לך ברמה של 98%, אתם יודעים את זה? מה צלם אלוקים? זה השכל, אומר הרמב"ם. היכולת לחפש את האחדות, להגדיר את האחדות, לדבר אחדות, ודרך אגב, זה אומר הרב, אומר הרב קוק, שכוחות השכל והמוסר זה נציגי הנשמה בנפש. למה? כי זה בדיוק הכוחות שמגלים את האלוקות, האחדות והמוסריות והטוב. לכן רק אדם יש לו סולם ערכים מוסרי, לא אצל בעלי חיים, ורק אדם יש לו שכל. בסדר? אז מה דוחף אותנו להיות טובים? מה דוחף אותנו לחפש את האחדות ולדבר אחדות? זה השכל, אחדות. משהו לא שכלי, זה לא דיבור שכלי. משהו לא מאחד, זה לא דיבור שכלי, סתם כל מיני קפיצות פרטים ורגשושים. שנייה רגע, אבא שלי תלמיד חכם עצום, ראש כולל 30 שנה, קבלה, הלכה, גמרא וזה, יום אחד אני זוכר, הלכתי לשיעור של רב מסוים. איזה חסידות מסוימת, לא משנה כרגע. הייתי שעתם בשיעור, היה לי בגלגול הקודם שלי, היה לי, קיצור, היה גלגול מעניין. אז היה לי איזה גלגול בברסלב, הייתי איתה 3 שנים לאומן, מהקוקו עשיתי פאות קצת, וזה היה לי איזה תקופה, אז קיצור הלכתי לאיזה שיעור, חזרתי, אבא שלי בדיוק סיים 3 שיעורים, הוא ישב על הספה, אמר לי, איפה היית? אמרתי לו, בשיעור. אמר לי, וחזרתי באורות. אז אמר לי, מה למדת בשיעור? אז ניסיתי להגיד לו מה היה בשיעור, וקלטתי שזה מלא מלא וורטים. אז הוא לא אהב את זה, כאילו כל מיני חיזוקים רגשיים שאתה מתרגש מזה, מחר זה יעבור לך. כאילו יש פה שיטה, יש פה כאילו משהו שאתה יכול ללכת איתו, תורה שאתה אומר זה נכון בכל מצב. אתה יודע, אני אומר לך 2 ועוד 2, גם אם חברה שלך עוזבת אותך, נופל עליך הרגש, נשרף לך כל המדינה, 2 ועוד 2 שווה 2. היציבות של השכל, זה כוח השכל, זה מה שעושים, תורה, תורה, תורה. כי היציבות של כוח השכל, שהוא יציב, למה? הוא לא תלוי בגוף, ברגש, מה אתה מרגיש? מה קשור מה אתה מרגיש? 2 ועוד 2 שווה 4. תרגיש, תלך, תחזור, 7 באוקטובר, אנשים נרצחים, 2 ועוד 2 שווה 4. ברגע שאני מגדיר לך שכל המנוע של הרע בעולם זה רצון לקבל, ברגע שאתה מבין את זה בשכל, אתה צריך להבין בשכל, צריך להשתכנע, והלימוד צריך להיות לימוד שכלי. לא מרגיש מה אני מרגיש, מה אתה מרגיש? אנחנו אוהבים את הרגשות, נבנה אותם בתפילה, בהתוועדויות, בקרלי, הכל. אבל החוזק, אני אומר על עצמי, מה שהדביק אותי בבורא, זה לימוד שכלי של שנים, זה נותן לך יציבות. גם כשאתה הולך, היציבות הזאת, מה אני אעשה? 2 ועוד 2 שווה 4, מה זה קשור עכשיו? רע לי, חם לי, קר לי, יש לי תאוות מטורפות. 2 ועוד 2 שווה 4. היה קיבוץ גלויות, היה נבואות שהתגשמות. כאילו, אתה רואה סיבה, תוצאה, שכל, מובן, מה זה אלוקים, מה זה אמונה, מה זה עבודה. מה אני אעשה? יש לי תאוות מטורפות, בוא נטפל מהם, אתה לא יכול להגיד ש2 ו2 ו4. בסדר, בשלב ראשון זה היציבות שהשכל מקנה לך. אז אבא שלי אמר לי משפט כזה. הוא לא אוהב את האוסף וורטים וזה, שאין פה שיטה, לימוד, שכלי וזה. אז הוא אמר לי ככה, היצר הרע ייתן לך הכל. קברי צדיקים, תפילות, מקווה, תיקון, הוא ייתן לך הכל. רק דבר אחד לא. מה הוא לא ייתן לך? ללמוד תורה. זה נקרא לימוד תורה. לימוד תורה אמיתי, זה לימוד תורה. לראות האחדות של השם בכל הפרטים. ברובד הלאומי, ההיסטורי, הפרטים. איך הטוב ברמה שכלית רציונלית מתגלה בכל האמת והיושר והצדק בפרטים של מקח וממקר והלכות שומרים וגזלה ועבדה. זה כל חושן. בדיני עונה, ברש כף זין, הכל מתגלה שם. ברמה שכלית מסבירים לך. הנה, אם מוכר, בחושן משפט, מי שמוכר והקונה הביא לו קצת מהתשלום, אז המוכר, גם הנתיבות המשפט בקופצה דיק בבאורים ועוד עוד שיטה מקובצת במציאה עין זין, אומרים שיכול לבטל את המקח. אז השולחן האורך פוסק שהוא מבטל את המקח, אבל הוא גם מחזיר לו. אם הוא למשל לקח קרקע לחודשיים, אז ביטול המקח הוא גם מחזיר לו על הפירות שהוא אכל. אומר העיר שושן, אתה יודע למה? תראו, הסבר שכני, אתה יודע למה? כי התשלום שהקונה הביא למוכר, ברגע שהתבטל המקח זה הפך להיות הלוואה, הוא צריך להחזיר לו אותו. ואם הוא מחזיר לו רק את הלוואה והוא אכל פירות שאכל, אז הוא קיבל עוד משהו, זה ריבית. השכל, אתה רואה, השכל, מה שזה, התפארת ישראל, ובא לעשות החושב, דברים של השכל האנושי, הוא שותף בלימוד הזה, וניתנה התורה, לא בשמיים, ניתן, לפי זה הוא מכריע. אז אתה רואה, בכל דבר שאתה לומד בתורה, אתה מחפש את השכל, את ההגדרה. זה לימוד תורה. אז אבא שלי אמר, תקשיב, היצר הייתה לך הכל, רק לא, אתה יודע למה? כי זה הורג אותו. מי אומר את זה דרך אגב? מה אמרתי לדעת? מסילת ישרים אומר. יש לך מסילת ישרים? מסילת ישרים כותב חריף מאוד. איפה? מה זה? שנייה. אני לא מכיר את ההוצאה הזאת. אבל מי רגע מחפש איפה זה? איפה שבראתי לו יצר, בראתי לו תורת הבלים? צריך לקרוא את זה, צריך לקרוא את זה. אה? תחילת הזהירות, אה? הנה פרק 5 ביום שזה היה זהות והרחקה מהם. תראה, אני קראת הלשון של הרמח"ל, מה שם? 5-8. אומר הרמח"ל, אחרי זה אבא אמר לי זה בחריפות, אבל אחרי זה ראיתי ברמח"ל שזה יותר חריף. כי הנה היצר, כבר זכרנו שהמצטרך יותר לאדם שלהגיע לזהות זה תורה, שנאמר תורה מביאה לידי זהירות. תראו מה החשיבות של תורה, ולכן תורה, תורה, תורה. זולתה לא יגיע אליו כלל. מה שמוזל לא אמר רץ חסיד. כי הבורא יתברך שמו ברא יצר הרע באדם. מי הכניס לך את הרע? הבורא. והוא ברא את התורה, תבלין, היצר הרע, כמו שאמרתי, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. והנה פשוט הוא שמהקדוש ברוך הוא לא ברא למכה זו, אלא רפואה זו. אי אפשר בשום פנים ואופן שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. תהלך, תרד, קברי צדיקים, תחזור, תגדל פאות, תרקוד כל היום. לא תלמד תורה, לא תקבל את אור האחדות, אור השכל, אור היציבות לתוך הזה, זה גומר את היצר הרע. כי היצר הרע הוא כולו פירוד, הוא כולו עסוק בעצמו. הכוח הנשמה של התורה זה האחדות והיציבות של השכל.
זה לגמות תורה או לחיות את התורה?
גם וגם, ודאי. לא, לא שיקר למה.
אני רוצה להגיד רק חי, אבל כאילו לא מתקדם שום דבר.
כוח הלימוד משפיע עליך. אנחנו לא אומרים, כל אומר אין לי, אין לתורה, גם תורה אין לו. לא אומרים רק תורה, גם מצוות. אבל כוח התורה, באמת, הוא מבטל את היצר הרע. ומי שעכשיו לנצל זולתו אינו אלא טועה, ויראת אותו לבסוק שימות בחטאו. בסדר? תורה, תורה, תורה. למה? כי התורה זה שימוש כוח השכל וגילוי כוח האחדות בכל הרבדים. תחפש את הכדורים, תחפש את הנקודה האחדותית בכל מצב. שוב, רוצה לשאול פה משהו? כן.
מדע על המוסר, אנחנו קוראים משהו מוסר זה ביסור מספון, כאילו דרך של, זה משהו נורא סובייקטיבי. אולי הגדרה שאני תופס את הכמוסר וכמה שגורם לך יסורי מספון, נגיד, האום החליט זה משהו, זה לא מוסרי, מה שקורה בעד. אז באיזשהו מקום, משהו משתנה. כאילו,
המוסר, תגיד לי אם הבנתי נכון. אני מסכים איתך, המוסר האנושי, אי אפשר לסמוך רק עליו. הוא יכול להיות סובייקטיבי, יכול להיות משתנה. ולכן קיבלנו מוסר אלוקי, תמונה אובייקטיבית, שדרכו. למה הדבר דומה? אני רוצה ש100 פועלים יבנו פה בניין מטורף. עם דשא ומזרקות וחדרים וכו'. עכשיו, כל אחד בא, הוא לוקח אבנים, הם יכולים לריב. עכשיו, יש לך שכל, אתה יכול לדעת לאן זה הולך, אבל גם אני מביא לך תוכנית כללית שכולם, אני חושב שחייב להיות פה אבנים. אוקיי, בוא תסתכל, תדמי את זה מול התוכנית הכללית, יש פה אבנים או לא? כולם נרגעים, אוקיי? אותו דבר. אבל זה שאתה חושב שצריך להיות פה אבנים, אתה לא מטומטם, על פי רוב אתה תרגיש מה שצריך להיות, אתה לא תגיד אבנים באמצע המים של המזרקה באוויר. מה שאתה מרגיש הוא נכון, הוא לא מספיק. נכון, ולכן קיבלנו תורה, אם הוא היה מספיק, לא היינו מקבלים תורה. התורה זה התוכנית, כן, הסתכל באורי תאו ברא אלמה, הסתכל בתוכנית וברא את העולם, רק הוא לא סיים, אנחנו מסיימים. צריכים להסתכל בתוכנית עוד בתורה ולברוא את העולם. וההסתכלות הזאת בתוכנית היא כאילו אומרת מה שאני מרגיש, לפעמים הוא נכון, לפעמים הוא לא נכון. זה מה שהרב כותב, האדם ישר צריך להאמין בחיי עצמו שהרגשתו הולכות לו בדרך ישרה. התורה תהיה נר לרגליו. אנחנו לא מבטלים לגמרי את מה שאתה מרגיש, גם לא סומכים על זה לגמרי. בהתעלות העולם, לאט לאט, אנחנו סופקים את הטוב לתוכנו יותר ויותר. עד כדי כך שהתורה תתבטל. מה כוון התורה תתבטל? היא לא תתבטל, תלך. היא תספג לכולם, ואנחנו נהיה תורה, שנאמר, לא ילמדו עוד אשת ראו למור דעות השם, כי כולם ידעו אותי, איך ידעו? מדרגה של אברהם אבינו, כדי אותה ביועצות, אתה כבר תרגיש את הטוב מתוכך. למה הדבר דומה? לאבא שאומר לילד שלו, אל תיגע בחשמל, אל תיגע בחשמל, ילד בן שנה, שנתיים, אל תיגע בחשמל, תזיז את היד שלך וזה. הוא גדל, 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 נקרא התעלות העולם, זה ההיסטוריה, שהוא סופג לתוכו את הציבור של האבא, בגיל 20, אבא כבר מפסיק להגיד לו, מה? למה? מה? זה נקרא מצוות בטלות לעתיד לבוא, אני חושב שמצוות יתבטלו, הם לא יתבטלו, זה פשוט יהיה הטבע שלך. היום בבוקר אתה רוצה לאכול קרונפלקס, אתה תקום בבוקר, תזה להניח תפילין, אתה תרגיש כמו הצדיקים היום. כשהוא מגיע לגיל 20, האבא לא מפסיק להגיד לו לגעת בחשמל. הציווי הוא הופנם לתוכו והוא בעצמו נזהר. לכן מצוות, אומר אמר, מצוות בטלות לעתיד לבוא, לא התורה. התורה כבר תהיה החיים. תהיה החיים שלנו. אתה לא מעצמך, כמו שהיום הגענו, חלק מהאנושות הגיע למדרגת לא תרצח, שזה החיים, לא צריך ציווי את זה. נכון? זה אני לא רוצח. חלק לא הגיעו, קירים אותם טוב. אבל כשהאנושות תתעלה, אז כולם יגיעו גם לתפילין. אמונת ישראל זה אמונת העתיד, כותב הרבה אותו אמונה. אלא מה? צריך פה התעלות העולם, שתפרו את העולם, כמו ילד קטן, שהוא לא יפנים, אני עדיין צווה אותו. ברגע שירדנו בחטא אדם הראשון, קיבלנו את התורה שהיא ציווי חיצוני, שאתה צריך לעמוד מולה, אבל ברגע שאתה גדל מוסרית וסופג את זה, אז אתה כבר לא צריך את הציווי. מי אומר את זה? דרך אגב, בדיוק זה העניין שלנו. כשהשכל, זה שאדם גדל ומבין לגמרי את העניין, אז כבר לא צריך ציווי. הרב כותב את זה, המקור שלו ב... 8 קבצים קובץ א', פסקה ע' ד', קובץ א', פסקה ע' ד', כשהשכל מהיר במלוא עוזו, אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. איי, 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 איי. מתי נמצא את הילד? שאין לו שכל. כבר יש לו שכל והוא קורא שלא לגעת בחשמל. נגמר הציווי. הטוב הגמור במעשה נמשך הוא אחר המאור השכלי. רוצה הוכחה? כן? שמך בישראל? נאוראי. נאוראי, איזה שם יפה. רוצה הוכחה? תגיד לי, אם אני מביא לך אקדח, חס ושלום, כן, חס ושלום, חס ושלום, מביא לך אקדח, אומר לך, או שיורים בך או שיורה בכולם פה, הורג אותם, מה אתה עושה? מעדיף שירו בי. לגמרי, ודאי? לא, אז לא זה, מצד מה אתה בטוח שזה הדבר הנכון, נכון? שימו לב, יש פה אפילו על חשיבות החיים, חשיבות החיים, עירו בך, עירו בך. דרך אגב, להלכה כן, שלושה דברים, יארג ועל יעבור, יארג ועל יעבור, ששפיכו דמים. אם אומרים לך אפילו על אחד, או שאתה הורג אותו שיארגו אותך, יארגו אותך, אתה לא זה. דרך אגב, בדור שלנו צריך להגיד, אם אומרים לך, נותנים לך אקדח, אומרים לך, תהרוג אותו או שתהרוג אותו, מה תעשה? קח את האקדח, תגיד לו אין בעיה, אני מורג אותו, אין בעיה, זה גם ככה גועל נפש, תביא, קח את האקדח, תראה ברומאי, זה מה שעשה עם התתיהו, סיימנו למות על קידוש השם, צריך להרוג אותם בשביל קידוש השם, זה דור של גאולה, דור של גאולה, 2000 שנה שחטו, טבחו, אנסו, עקרו, מכל מקום, מה היה? לא היה תגובה אפילו. עכשיו אחרי 7 באוקטובר, היה רק את חניכיו ילידי ביתו, תוך יום אחד 300,000 חיילים, האם זה יכול להיות יותר טוב? האם זה יכול להיות יותר מושלם? כן, אנחנו לא חיים באולם מושלם. גם יהושע בכיבוש הארץ זה שיר גויים. אבל זה לא עבר בשקט. ברוך השם, 50,000 הרוגים, 110,000 פצועים אצלם. כמעט 3 מיליון עקורים בעזה ובלבנון. 10,000 נהדרים, 80% מהצפון, פיצוצים ובתים. למה? ככה אתה לא תיגע ביהודי וביהודיה וזה יעבור לך בשקט. זה נקרא דור של גאולה. אז זה סתם לעניין. אבל מאיפה הוודאות? כי בשכל אתה יודע, לא הורגים מישהו אחר. למה היום אני מתלבט אם להניח תפילין, ומתלבט אם להגיד לשון הרע, ומתלבט אם לראות את המראה הזה? כי לא ברוך בשכל כמה טוב יוצא מזה, וכמה נזק אם אתה כן תעשה את העבירה הזו. ברגע שיהיה לך ברור כשמש בשכל, לא הולך בחירה בכלל, זה יתבטל בחירה. הרמב"ן כותב, כי מה שברור, כמו שאגיד לך, או שתקפוץ מצוק, כן, קפוץ מצוק לתוך אש לבה רותחת, אבל אני אתן לך 1,000,000 שקל אחרי שתצא משם, אתה לא תקפוץ, כי ברור לך בשכל שאתה מת. אותו דבר, ככה זה, כי אני למשל כותב שהשכל, תראו איזה כוח עצום, שאת מבין משהו, זה נותן לך אש בעבודת השם, לא לעשות את הדבר הזה. לכן זה חשוב מאוד. אז הוא אומר, כשהשכל מאיר במלוא עוזו, דרך אגב, ברמח"ל יש לו, סוף המסילת ישרים, לפעמים מביאים מהרמח"ל דרך עץ חיים. שמעתם על זה? שמעתם על הספר הזה? דרך עץ חיים. הנה, שתבח שם. דרך עץ חיים זה ספר שהרמח"ל כתב. אז הוא כותב את זה ממש. הוא אומר שהאדם מחכים לגמרי, מתבטלת לו הבחירה. בסדר? הוא אומר, ואיפה נכנס היצר? הנה, תראה איזה לשון של הרמח"ל. חוב מוטל על האדם דרך עץ חיים, על ההתחלה שם. חוב מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן, כי אם אינו מתבונן וחושב, אינו לא תבוא חוכמה לבקש אותו ונשמר בחושך בלא ידיעה. בסדר, שאני לא יודע, אני בחושך, עזובתי, אין לי כוח. סוף דבר ייתן דין לחשבון, שלא ישתמש בכוח חוכמה אשר הקדוש ברוך הוא הטביע בו. והוא אומר, זה ודאי פיתוי העצר, אשר ישתדל בכל עוזה הפילו בזה. תראו כמה עצר הרע עובד על תלמיד חכם שלא ימד תורה. תגיע לסדר, רק דבר על מונדיאל, תגיע לזה, אל תלמד, אל תחזור, אל תזכור. למה? כי הוא יודע, היצר יודע טוב מאוד, שהדבר היחיד לשבור לו את העצמות, זה שאתה תבין בדיוק מי אתה, מה אתה עושה כאן, למה הגמרא חשובה, מה הפעולות, מה אני, מה זה כוח הראייה, מה זה נשמה, מה זה כוח האחדות, מה באתי לעשות כאן, זה ישבור אותו לגמרי. אני יודע משהו, נגמר הסיפור, שאתה יודע משהו, זה הרי... ואז אומר הרמח"ל לזה, אומר, כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחיקה היצר ודאי. ואין הדבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. ואם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. מתי אדם חוטא? שהוא מתלבט אם זה מוסרי, זה לא מוסרי, קבל את זה עונש, לא קבל את זה עונש, אולי בדור שלנו זה כבר מותר. אז מרגע שאתה לא מבין טוב, מתחיל כל הבלגן. הוא אומר, איך לא היה אפילו יצר קרוב אליהם, אם היו יודעים, לא, היצר לא קרוב, כמו שאינו שולט במלאכים. ולכן הוא מבקש ללמוד תורה. זה הדבר הזה. לכן הרב כותב, כשהשכל מאיר ואם לא הוא זו, אין צורך לשום מדרכה מיוחדת. למה? השכל מחזיק הכל. רק כשחטא האדם הראשון, נסלק ממנו השכל, המדרגות, זה נקרא נשמה חיה יחידה, המדרגות עליונות של המוחין שלו, של ההשכלות שלו, נהיה טוב ורע, נהיה בלבול, נהיה ספקות, מזה נוצרו כל החטאים. אנחנו צריכים להמשיך את זה על ידי לימוד תורה ועבודת השם. לסיכום, כוח השכל, כוח מרכזי מאוד, הוא לא יחיד, אפשר לצרף עוד כוחות וזה, ודאי, אבל תורה, 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 זה בניית השכל של הקודש, ובזה מחלישים מאוד את היצר. כל טוב והצלחה ענקית.